אוקיי, ובעצם נשארו לנו שלוש פגישות עד סוף הסמסטר, וחשבתי שאם אני ממשיך פה גם לכיוון שומר שמסר לשומר, אנחנו לא נגמור את זה, וגם ככה הנושא הזה כבר קצת נמשך, אז מה שרציתי לעשות הפעם, או מעכשיו הלאה, זה לקפוץ לדף סמך, בהמשך הפרק, פרק הכונס, ושם יש סוגיה מעניינת של מציל עצמו עם המון חברו, שיש לה כל מיני השלכות מעניינות, אני חושב, וקצת לגעת בה. נושאים בפרק, אז גם זה נושא בפרק, וחשבתי עוד שנגיע אליו באיזשהו שלב, אבל אני רואה שלא. אז אני קופץ אליו ואנחנו נעסוק בזה. טוב, בואו נראה רגע את הגמרא. אוקיי, אני משתף את הגמרא בדף סמך עמוד ב', דנה ב... מביאה סיפור שמתחיל קצת לגעת באישו משום חיציו, וזה קצת האמת גם עניין הדיומה בחודש תמוז, ואחר כך עוברים למציל עצמו בממון חברו, אבל אני חושב שהסיפור הפותח הזה הוא סיפור מעניין ששווה להתעכב גם עליו קצת, לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה שלנו. אז הגמרא אומרת ככה, יתיב רב עמי ורב אסי קמי דרבי יצחק נפחא. מר אמר לי, לי ממר שמעת. ומר אמר לי, לי ממר אגדת. לולי דמסטפינה הייתי אומר שלא אומרים מי אמר מה כדי שזה לא יהיה לשון הרע. מי שמבקש אגדת ולא רוצה את ההלכה, זה לשון הרע. אז בכל אופן, יש פה שני תלמידים של רבי יצחק נפחא, אחד מהם רוצה לשמוע רק בענייני אגדה, השני רוצה לשמוע בענייני לימוד, כן, בהלכה, שמעת. אז פתח למימר אגדת ולא שאבי כמר, אז רבי יצחק נפחא רצה להגיד אגדת, אבל התלמיד שלא רצה אגדת, לא נתן לו. פתח למימר שמעת, כן, רצה להגיד משהו למדני, לא שאבי כמר, שני לא נתן לו. אמר להם, הם שואל לכם משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה, ילדה מלקטת לו לבנות, זקנה מלקטת לו שחורות. נמצא קרח מכאן ומכאן. כן, זאת אומרת, משל לאיש שיש לו שתי נשים, אחת זקנה, אחת צעירה, הזקנה רוצה שהוא יהיה זקן, אז היא מוציאה לו את כל השערות השחורות כדי שישארו רק הלבנות. הצעירה רוצה שהוא יהיה צעיר, מוציאה לו את כל השערות הלבנות. בסופו של דבר הוא נשאר קרח מכל השערות שלו. נמשל ברור. אמר להן, יאחי, אימא לכו מילתא ושביה לתרוויחו. כן, אני אגיד לכם חידוש שהוא יהיה מקובל על שניכם, ירצה את שניכם. כי תצא אש ומצא קוצים, תצא מעצמה. שלם ישלם ומבעיר את הבערה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הצעתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לחומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. זה האגדת, כן? אז יש פה מה, אומרים לך, כי תצא אש ומצא קוצים, הכוונה אש יצאה מעצמה, אף אחד לא הבעיר אותה, אבל בהמשך כתוב, שלם ישלם המבעיר את הבערה, האש יצאה לבד ופתאום נולד לנו מבעיר. איך יש מבעיר אם האש יוצאת לבד? אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשלם את הבערה שהבערתי, אני הצעתי אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש. אז איך זה קשור כי תצא אש מעצמה? זה לא יצא מעצמה, הקדוש ברוך הוא הצית אותה. אז, אז למה מתחילים את הדרשה, כי תצא אש ומצא קוצים, תצא מעצמה. טוב, הגמרא בהמשך אומרת, אז זה האגדת. אני אחזור לזה עוד מעט. שמעת, כן, עכשיו אנחנו עוברים ל... כן, החידוש השני, שמעת? פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. לומר לך, אישו משום חיציו. כן, זאת אומרת, פתח בנזקי ממונו, האש יצאה והזיקה, ואז שלם שלם הוא מבעיר את הבערה, זה בעצם נזקי גופו, שהאדם עצמו עשה את הנזק. לומר לך שאישו משום חיציו. כן, זה החידוש. הגמרא הזאת היא גמרא מאוד מוזרה. א', יש פה איזה שני תלמידים שאף אחד מהם לא נותן לרבה שלו לדבר. כן, הוא רוצה לדבר אגדה, הלכה, כל אחד מהם רוצה משהו אחר, ובסופו של דבר לא נותנים לו לדבר בכלל. טוב, אבל הרבה בכל זאת רוצה לרצות את שניהם. אז הוא מצא פטנט. הוא יגיד משהו ששווה לשניהם. ואז מה הוא מביא? שתי דרשות, אחת באגדה ואחת בהלכה. לא הבנתי. אתה רצית להגיד לי משהו אחד שירצה את שניהם, כי שתי דרשות הרי זה מה שניסית לעשות קודם, וכל פעם מישהו אחר לא נתן לך להגיד את זה. אתה שמעת, הוא השתיק אותך, אתה אגדת, הוא השתיק אותך. נו, אז למה, מה עדיף? מה שהבאת כאן, שגם זה דרשה אחת בשמעת ואחת באגדת, למה כאן הם לא השתיקו אותו? למה זה מרצה את שניהם?
זה מפסוק אחד, מאותו פסוק.
אוקיי,
מאותו פסוק, אז לכן אולי לכן הוא אומר שזה שווים...
מה זה משנה אם זה אותו פסוק או לא? זו דרשה בהגדה, וזו דרשה בהלכה, אז מה... זו הדרשה היחידה שהוא מוצא בהגדה ובהלכה מאותו פסוק. נשמע מוזר. האמת ש... כדי להבין את זה קצת יותר, אני חושב שצריך להבין, ההמשך של הגמרא אגב, ההמשך של הגמרא, מיד אחרי זה רק כדי שתראו את הקונטקסט, ויתאבה דוד ויאמר מי ישקן מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער. מה היכה מבעלה? אמר רב, אמר רב נחמן, תמון מה, איזה בעיה הוא שאל, הגמרא מניחה, שדוד שלח את הגיבורים שלו, שהם בעצם היו תלמידי חכמים, לא גיבורים, הוא שלח אותם לזקנים שבשער, לא להביא מים מבור בית לחם, אלא אין מים אל התורה, להביא לו תשובה הלכתית לשאלה, ואז מתחיל דיון מה הייתה השאלה, אחד מדבר על תמון באש, אחד אומר להציל עצמו ולמון חברו, לגזול על מנת לשלם, יש פה כמה הצעות, מה בדיוק הייתה השאלה ששאל דוד, אתם רואים את ההקשר, גם פה בעצם דורשים פסוקים, שהם לכאורה עוסקים במעשה שהיה, שזה אגדה בעצם, אגדה או היסטוריה, לא משנה, אבל לא הלכה, ודורשים את זה למסקנות הלכתיות, זאת אומרת, הפתיח של רבי יצחק נפחא, הוא כמובן מבוא לסוגיה שתבוא אחר כך, שהיא בעצם הנושא שלנו, אז זה רק כדי שתראו את ההקשר. עכשיו, אני רוצה קצת באמת להבין את הפתיח, ואז נדבר קצת על הפתיח, אז עבור לסוגיה. הרקע לדברים, נדמה לי לפחות, זה לא סתם קפריזה של שני תלמידים שאחד רצה ללמוד אגדה, והשני רצה ללמוד הלכה. השאלה הייתה, האם ללמוד אגדה זה בכלל דבר בעל ערך? ביטול תורה, כמו שבישיבות אומרים, ביטול תורה באיכות לפחות. אני לא בטוח, זה לא ביטול תורה גמור. אבל בישיבות אומרים לפחות זה ביטול תורה באיכות. כן, זה לא הלימוד הכי איכותי שאתה יכול לעשות. מכירים את הוורט כתוב בגמרא, מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה. אז המקשין העולם, כן, מה זאת אומרת, מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה, למקרא מגילה זה גם תלמוד תורה. למה זה נקרא לבטל תלמוד תורה כדי לקרוא מגילה? מה, מגילה היא לא חלק מהתורה, חלק מהתנך. הוא מתרצין העולם, זה ביטול תורה באיכות. אתה יכול ללמוד קצות, מה אתה הולך לקרוא מגילת אסתר, זאת אומרת, זה ביטול תורה באיכות. טוב, כמובן, הפשט הפשוט הוא שמבטלים תלמוד תורה כדי ללכת לשמוע מגילה, לא הקריאת מגילה עצמה, זה דרוש. אבל בהקשר הזה באמת, על מה הוויכוח בעצם, מה הנקודה? הנקודה היא שישנה איזושהי תחושה, ואצלי התחושה הזאת קיימת בצורה מאוד חזקה, שבסופו של דבר, כאשר אתה לומד אגדה, אתה לא באמת לומד. אפילו נגיד המאמרים או השיעורים הכי מבריקים שאני יכול לשמוע בענייני אגדה, בסוף בסוף הלקח יהיה לקח טריוויאלי. ההברקה, אם כשיש הברקות, ההברקה היא הברקה במישור הפרשני. זאת אומרת, אתה לוקח אגדה, או אפילו גם, מבחינתי גם חלקים בתורה, שהם לא החלק ההלכתי, כן? ובעצם בסופו של דבר אתה מוצא מזה שצריך להיות צדיק, ענוותן וקדוש. אוקיי, ברור. מה יכול להיות החידוש שמראים לך איך זה יוצא מהפסוקים האלה או מהאגדה הזאת, שאתה לא ראית שזה בעצם הלקח שיוצא משם, אבל הם פירו לך באיזה מהלך פרשני מבריק, וזה מה שיוצא משם, אבל זה תמיד לקחים שהם לקחים טריוויאליים.
המהר"ל בוודאי לא חושב ככה. הוא כתב כל כך הרבה על אגדות חז"ל, והסיק מזה כל כך הרבה מסקנות. אני לא חושב שהוא היה חותם על דבר כזה.
אני חושב שכמעט אף אחד לא חותם על הדבר הזה. אני מביע פה את עמדתי האישית. המהר"ל פה נמצא בחברה טובה, ואני פחות. אבל זאת התחושה, ואני חושב שאם תסתכלו, תבדקו את הדברים, אז תראו שבסופו של דבר, מה שבעצם עושים שם, אתה לוקח את האגדה, ובסופו של דבר מוציא ממנה משהו, שגם מראש אם הייתי אומר לך, היית מסכים. זאת אומרת, אני לא שמעתי בחיים שלי, על מישהו שחשב משהו אחד, למד סוגיה אגדית, הגיע למסקנה שהוא טועה, והוא אומר, הבנתי, אני טועה, אני משנה את עמדתי. בחיים לא. זאת אומרת, אם זה לא מתאים למה שאתה חושב, אז או שאתה תאנוס את האגדה, או שאתה תמצא אגדה אחרת שחולק עליה, ואתה תגיד, אוקיי, אני הולך עם ההיא, או שאני לא יודע מה שתעשה, אבל אתה לעולם לא באמת תיקח את הלקח הזה ותשנה את מה שאתה חושב. עכשיו, לימוד זה ללמוד משהו חדש, לא משהו שאני יודע מראש. זה נקרא ללמוד. הפעם אמרתי לתלמידים שלי בירוחם שהוויכוח שבו אתם מרוויחים זה ויכוח שבו הפסדתם. כי ויכוח שבו הפסדתם, למדתם משהו. קודם חשבתם X, והתברר לכם שטעיתם. האמת היא Y. אבל ויכוח שבו ניצחתם, זה ויכוח שחשבתם מראש X, והתברר שאכן X. לא הרווחתם שום דבר מהוויכוח הזה. היריב שלכם הרוויח. ובסופו של דבר, הלימוד, המקום שבו אני לומד משהו, זה כאשר אני חושב X, ואחרי שלמדתי, התוודעתי לכך שלא X, אלא Y. זה לא קורה באגדה, פשוט לא קורה. לא באגדה, לא בתנ"ך, לא בשום, כל הלימודים האלה, זה פשוט לא קורה. תגיד לכם סתם, אתם רואים, יעקב אבינו שיקר, אוקיי? כשהוא בא לצחק, הוא שיקר שם. אז לכאורה, אם היינו לומדים מהפסוקים האלה, אוקיי, אז מהפסוקים האלה יוצא שכנראה מצווה לשקר, או מותר לשקר, ועוברים הפרשה הבאה. מה פתאום, איך זה יכול להיות שיעקב שיקר? מתחילים תירוצים. למה צריך תירוצים? צריך תירוצים כי ברור לנו מראש שאסור לשקר, ואף פרשה בעולם לא תשכנע אותנו שאנחנו לא צודקים. ואם יש פרשה שסותרת את זה, אז אנחנו נסדר אותה באופן שהיא לא תסתור את זה. כל הבעיות של תורה ומוסר, מה זה בעיות של תורה ומוסר? יש לנו, אני לא יודע מה, אשת יפת תואר, כן, הפרשה שהייתה כשמונה הרב הצבאי הראשי האחרון. כן, אז שלפו מהארכיון איזה תשובה שהוא נתן פעם על אשת יפת תואר, ש... מישהו שאל אותו האם מותר, לפני שהוא מונה, האם מותר לאנוס שבויה במלחמה? זאת אומרת שכן, יש פרשת אשת יפת תואר, בכי תצא, ישר הוציאו את זה סיסו ושמחו בלגן שלם, אוקיי? אז מתחילו התירוצים וההסברים ופה ושם, לא משנה, כל מיני עניינים. בסופו של דבר, אבל כולם מרגישים שהם נמצאים באיזושהי בעיה, צריך לחפש תירוצים, מה הבעיה? בתורה כתוב שמותר לאנוס שבויות, אז מותר לאנוס שבויות, הלאה, לפרשה הבאה. מה הדילמה? למה צריך לחפש תירוצים איך התורה כותבת את זה? כי ההנחה שלנו שמה שאנחנו חושבים שהוא מוסרי, זה המוסר. ואם בתורה רואים משהו אחר, אז צריך ליישב אותו. אבל בסוף בסוף אנחנו נשאר עם העקרונות שידענו אותם מראש. אנחנו לא נלמד מהתורה שום דבר חדש. וזה ככה, אם תבדקו ביושר, לא בסיסמאות, אני יודע שלא נוח לחשוב ככה, גם לי לא נוח לחשוב ככה, אבל אם תהיו ישרים ותבדקו באמת את הדברים שמלמדים אגדתות ותנ"ך וכל מיני זה, אתם תראו, אין בעולם מישהו אי פעם, לא יודע, אני לא ראיתי בכל אופן, שלמד משהו חדש מהז'אנרים האלה, אגדות או תנ"ך, פשוט לא למדים, שום דבר חדש. הדיונים האלה של לשנות מפני השלום זה דיון הלכתי.
דיון הלכתי. יש בו גם לימוד אגדתי, שנובע מסע.
הלימוד האגדתי, משנים מפני השלום, זה סייג על איסור שקר. בסדר. אתה מבין שאם לא היינו חושבים שמותר לשנות בפני השלום, היינו מוצאים גם לזה תירוצים. זה הרי לא עובד ככה, זה ברור שזה מתחיל מזה שגם אנחנו חושבים ככה. זה לא...
הפרשני.
יש פסוקים שאומרים שאסור לאכול חזיר. גם הם למדנו משהו, אני לא הייתי יודע שאסור לאכול חזיר בלי הפסוק. לכן אני לא מדבר על לקח הלכתי, אני מדבר רק על פסוקים לא הלכתיים, פסוקים אגדיים או אגדתו, אוקיי?
הפסוק של מקרה יצחק ושרה, זה פסוקים אגדתיים, לא כתוב ויאמר השם לאברהם, מותר לך לשקר.
לא, לא, בסדר, אבל מהפסוקים האלה למדנו לקח הלכתי. הלקח הוא לקח הלכתי. אני מדבר על לקח לא הלכתי.
מה עם המימד הפרשני של אגדות?
אבל אני אומר, אפילו אם אתה רוצה להתעקש על זה, אז אני אלך איתך עוד יותר רחוק. כמו שאמרתי רק קודם, אם לא היינו מסכימים שמותר לשנות מפני השלום, גם את זה היינו מיישבים אחרת. אלא מה, גם אנחנו חושבים ככה, שמותר לשנות מפני השלום. דורון, רצית להעיר?
המימד הפרשני, הרבה אגדות מפרשות לנו פסוקים.
ולכן מה?
אז יש בזה ערך.
אני לא יודע,
אפשר להגיד שזה פחות מהלכה.
לא, אפשר לה...
גם לפרש ולהבין את הפסוקים של התורה שבכתב של התנ״ך, זה ערך בפני עצמו.
הלכה, ואני אפילו אומר את זה. אני לא יכול להגיד לך שאין לזה ערך, קטונתי, פסוקי תנ״ך, אני לא יכול להגיד שאין ערך בללמוד אותם. אבל זה שיש בהם ערך, אני לא אשם. אני מעדיף ללמוד קצת. זאת אומרת, מה זה ערך? זה לא מלמד אותי כלום. אז זה שאני מתעסק עם זה, יכול להיות שזה דבר בעל ערך, באיזשהו מובן מיסטי, אבל לימוד אין פה, אני לא לומד מזה כלום. הנקודה היא שכן, תסתכלו על מה שהוזכר פה המהר"ל קודם, כן? מה שהמהר"ל עושה לאגדות חז"ל, הרי זה אונס קבוצתי. הוא פשוט מחליט מה נכון בעיניו, ואז אונס אגדה אחרי אגדה, שיסבירו בדיוק את מה שהוא רוצה שהם יקבלו. אתם מבינים שזה לא עובד בצורה ישרה אינטלקטואלית. זאת אומרת, אם הוא היה בודק את זה באמת, מה האגדות אומרות, לא, הוא בא טבולה רסה. שום דבר ממה שהוא אומר לא יוצא משם, או כמעט שום דבר, או נגזים, אבל כמעט שום דבר, לא יוצא משם, זה לא... בכל אופן, הנקודה היא שיש פה ז'אנרים כאלה, שהם נורא פופולריים היום, בעיניי חלק מזה זה חיפוש של חוויות, או חיפוש של חיים קלים, או אני לא יודע בדיוק מה, שאיכשהו ההלכה פחות פופולרית, ותנ"ך והאגדה ממלא אולמות, ובסופו של דבר לא לומדים שם כלום, פשוט כלום, זה פשוט לא לומדים, זה לא לימוד בכלל. אני חושב שאי אפשר לברך את זה ברכת התורה, למשל, לדעתי. בכל אופן, אני חושב שמה שעומד מאחורי הביקור בין שני תלמידה של רבי יצחק נפחא, זאת התחושה הזאת. אחד מהם לא רוצה לשמוע אגדה, הוא אומר, אין דבר כזה, זה לא לימוד. השני רוצה לשמוע אגדה, אני מניח שזה לא... הוא לא יחרים את ההלכה, לא מכיר מישהו שעושה את זה. אבל הוא כן רצה להדגיש שלימוד אגדה הוא לימוד ככל לימוד אחר, לימוד בעל ערך. אתה יודע, הזכרת קודם שאני לא יכול להגיש את זה יותר. יש בנפש החיים, חיים ולוז'ינר, שער ד', שנפש החיים עוסק בתורה. כן, זה השער ד' זה שער התורה. ושם הוא מדבר על זה שהלימוד ההלכה זה לימוד של רצון השם, והערך שבהלכה זה הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אז ההידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא, בניגוד למה שהחסידים אומרים, זה לא חוויה של דבקות, אלא העיסוק בהלכה הוא בעצמו מצב של דבקות, לא קשור לחוויות בכלל. זה שאני מחזיק בראש טענה ששור שנוגח את הפרה צריך לשלם כך וכך, אני מחזיק בראש שלי חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא. אז אני דבוק בו. בהגדרה, זה מצב אובייקטיבי, לא שאלה של חוויות מיסטיות או חרגונות אקסטטיים או כן, דבקות בקדוש ברוך הוא במובן החווייתי אמוציונלי. זה רב חיים ולוז'ין. עכשיו, בתוך הדברים שמה, הוא אומר, ואם כך, שמה תאמר שבדברי אגדה הוא הרי לא, סליחה, הוא לא אומר שמה תאמר, זה אני הוספתי. הוא אומר, וגם בדברי אגדה הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, דיבר או אמר הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. עכשיו, האהבה המינה שלו מאוד מעניינת. למה הוא היה צריך להוסיף את המשפט הזה? שגם אם הוא עסוק באגדה, מה, מה, מה הבעיה בהגדה? מה צריך הסבר פה?
ברור שבישיבות הליטאיות הוא היה ליטאי. ברור שבישיבות הליטאיות אגדה פחות חשובה מההלכה, אבל זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שזה
כך. אבל לא אומר שזה נכון. אני מציג את עמדתי, כל אחד מכם מגבש את עמדתו כפי שהוא מבין. אני רק מציג את מה שאני חושב. אז רב חיים וולוז'ינר טוען שההלכה, אגב, אותם מילים יש גם בבעל התניא, כמעט באותם מילים ממש, זה מהצד השני של המתרס. בכל אופן, הטענה שלו זה ש ההלכה זה נורמות, זה ציוויים של הקדוש ברוך הוא, מה מותר, מה אסור, מה מצווה וכן הלאה. זה רצונות של הקדוש ברוך הוא. לעסוק בהגדה, לעסוק בסיפורים של מה שהיה, זה לא רצונות של הקדוש ברוך הוא. אבל וילך אברהם, אתה לא לומד שום דבר על רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה ממך, זה לא, אין שם ציווי, אין שם איסור, אין שם שום דבר כזה. לכן הוא אומר, רב חיים וולוז'ינר, אם הערך בתורה זה להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא שם, הוא רצונו חד, לכן אם אתה דבוק ברצונו, אז אתה דבוק בו, אז בעצם, למה לימוד אגדה יהיה דבקות ברצונו? אין שם רצון של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה חסד מיוחד, שמה? הוא מדבר את האגדה, באופן כזה שמי שלומד אגדה, גם הוא דבוק, לא ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. אגב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא מביא שם את הגמרא בגיטין, לגבי פילגש בגבעה, כן, שהם נחלקו שם, זבוב מצא לה, או נימה מצא לה, ואז רבי יונתן פוגש את, ורבי אביתר פוגש את, את אליהו, ושואל אותו, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? גם הוא עושה פילגש בגבעה, ומה הוא אומר? אביתר מי אומר כך, יונתן מי אומר כך, מלוחס ושלום מי כספיקה כמי שמיה, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם? זה אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זבוב מצב ולא יקפיד, נימה מצב ויקפיד. עכשיו, זה מעניין, מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? הרי עובדתית, לכאורה יש רק אחד צודק, לא שניים. אז מה שכתוב שם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא רצונות אלוקים חיים. הקדוש ברוך הוא אמר גם את הדעה הזאת וגם את הדעה הזאת, זה לא אומר ששתיהן אמת. אבל הוא אמר את שתיהן כדי לתת לשתיהן סטטוס של דברי תורה. כי מה שאתה אומר, אתה אומר דברים שהקדוש ברוך הוא אמר. ואני חושב שאולי זה יכול להיות מקור למה שאומר רפאים ולא שאני, הוא מביא את הגמרא הזאת שם. ובעצם מה שהוא טוען זה ככה, אתה לומד הלכה, אתה דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא ובדיבורו. הוא גם אמר את זה בתורה, אבל זה גם מה שהוא רוצה. כשאתה לומד דברים שהם לא הלכה, אתה דבק בדיבורו, אבל לא ברצונו. ולכן בסופו של דבר זה פחות חשוב. הוא מביא שם את הבקשה של דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שהוא ביקש שתהילים יחשב כמו עיסוק בנגעים ואוהלות. אז רואים שבאופן בסיסי תהילים זה לא נגעים ואוהלות. אבל הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא זה כן יחשב. ואומר רב חיים וולוז'ינר, וגם לא שמענו מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. זאת אומרת, לא שמענו שהקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אני מסכים, גם זה יהיה כמו נגעים ואוהלות. זה הערה קצת פלפלנית. אבל התזה שלו זה שאולי יש לזה ערך, אבל זה ודאי ערך פחות מהערך של ההלכה. אגב, רש"י הראשון בתורה. רש"י הראשון בתורה, הרי מתחיל בזה, למה לא פתחה התורה, אמר רבי יצחק, כן, למה לא פתחה התורה בחודש הזה לכם ראש חודשים? למה שכן תפתח בזה? שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית היא שתורה פירושה מצוות. זה תורה. כל ספר בראשית והרבע הראשון של ספר שמות מיותרים. למה הם נכתבו שם? זה השאלה שבה פותח רש"י את פירושו לתורה. צריך להבין, זה לא סתם כתוב שם. הוא בא להגיד מה זה תורה. שם הוא מתחיל להסביר לנו מה זה תורה. תורה זה מצוות, זה הלכה, זה תורה. אתה אומר לי, כן, אבל יש את ספר בראשית ואת הפרשיות הראשונות של ספר שמות, לפני המצוות הראשונות, טוב, זה כוח מעשה והגיד לעמול, לתת להם נחלת גויים. אבל יש לזה הסבר למה צריך גם את הדבר הזה. אתם מבינים את המנגינה, שהיא בדיוק המנגינה של רב חיים וולוז'ינר, עוד הרבה לפני החסידים והמתנגדים. המנגינה היא שבעצם העיקר זה ההלכה, ומה שמסביב, אוקיי, יש לי הסברים, גם לזה יש איזשהו ערך כזה או אחר, אבל העיקר זה ההלכה, תורה זה משל הוראה, זה פירוש המילה תורה. תורה זה הוראה. הוראה זה הלכה. כל פעם, אני חוזר לגמרא שלנו. אז היה פה ויכוח בין שני תלמידיו של רבי יצחק נפחא, האם ללמוד הלכה או אגדה. אז אולי עוד משפט אחד שאני לא יכול להתאפק. פעם הגדרתי את ההבדל בין פלפול לדרוש. דיברנו על זה פעם. מה ההבדל בין פלפול לדרוש? עסק הלכתי או למדני טוב, זה טיעון מצוין שבסופו מסקנה נכונה. אתם יודעים, זה לא תמיד חייב לבוא ביחד. יכולות להיות מסקנות נכונות עם טיעון כושל, יכול להיות טיעון טוב עם מסקנה לא נכונה. אוקיי? אבל טיעון, למדנות טובה זה טיעונים טובים שמסתיימים במסקנה טובה. פלפול זה טיעון טוב שמסתיים במסקנה שגויה. נכון? זה פלפול. הרי מה זה פלפול? פלפול, אני בעצם מוכיח לך משהו שהוא שטות על פניו, אבל ההוכחה נראית הוכחה טובה, מחזיקה מים. וזה מהווה איזשהו סוג של אתגר, כאילו שים את האצבע, מה בטיעון בעצם בעייתי, באיך הגענו למסקנה לא נכונה, עם טיעון שנראה כל כך טוב. כן, הדוגמה זה, אחת הדוגמאות. אני חייב בגד של ארבע כנפות במזוזה. מכירים את הטיעון הזה? מופיע בהרבה... כמה מבעלי הכללים מביאים את הדוגמה הזאת, יש לי קל וחומר, ומה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה, בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. כמובן אפשר להוכיח באותה מידה שבגד של ארבע כנפות פטור מציצית, נכון? כי אם משקוף שחייב במזוזה פטור מציצית, אז בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה, אינו דין שיהיה פטור אפילו מציצית. וכן הלאה, ואני יכול להוכיח שבגד של ארבע כנפות חייב במזוזה, ושמשקוף חייב בציצית, וקיצור, אני יכול להוכיח את כל מה שתרצו, מהעניין הזה. עכשיו, זה, ברור לנו שזה לא נכון, אבל לשים את האצבע מה לא נכון בטיעון הזה, לכאורה זה קל וחומר הגון לחלוטין. לא פשוט לשים את האצבע מה בעצם בטיעון הזה הוא בעייתי. חוץ מזה שאנחנו יודעים שהמסקנה היא ברור לא נכונה. הדבר הזה, זה נקרא פלפול, אני לא ניכנס עכשיו להסברים, אבל הדבר הזה זה מה שנקרא פלפול. פלפול זה בעצם חידה למדנית. אני מציג בפניך טיעון למדני, עם מסקנה שברור לך ולי שהיא לא נכונה, בוא תשים לי את האצבע מה בטיעון לא נכון. זאת חידה, זה אתגר. אוקיי? אז זה בהחלט דבר בעל ערך בעיניי. זה לא, המסקנה היא שטות כמובן, אבל זה לחדד את היכולות הלמדניות, זה חידה לתלמידים. מה זה דרוש? כן, פלפול אמרנו, זה טיעון טוב עם מסקנה כושלת. דרוש זה טיעון כושל עם מסקנה נכונה. כן, כשאתה אומר איזשהו דרוש, אתה לוקח מה שאמר על עושה, לא משנה, אתה לוקח דרושים, לוקח אגדות, או לוקח פסוקים, דורש אותם ומגיע לאיזושהי מסקנה, צריך להיות תנבטן, צדיק וקדוש. אוקיי, אז המסקנה ודאי נכונה, אבל הטיעון לא מוביל אליה, הטיעון לא מחזיק מים. רק הרבה פעמים, האנשים לא שמים לב לאיכותו הירודה של הטיעון, כי הם הולכים שבי עם המסקנה. כמובן שהמסקנה ברור שהיא נכונה, אף אחד לא טורח לבדוק את איכותו של הטיעון שהוביל אליה. ואז אתה יכול לאנוס מדרשים ופסוקים והכל, העיקר שבסוף המסקנה תהיה מסקנה נכונה, או מסקנה שמקובלת על הציבור. מעשים שבכל יום בימינו, אתם יכולים לראות כל ויכוח פוליטי, אידיאולוגי כזה או אחר, הטיעונים ברובם על הפרצוף. אבל כיוון שהבן אדם חפץ בעיקרה של המסקנה, אז כל מי שמסכים למסקנה הוא מאושר מכל הטיעונים, הוא לא שם לב שמדובר בטיעונים מטופשים ממש. למה? כי ברור לו שהמסקנה נכונה, ומה אכפת לי מהטיעונים. לדבר הזה קוראים כן במסורת הבדחנית או לא בדחנית, אין משיבין על הדרוש. כן, לא מוצאים פרחות בטיעונים של דרוש, למה? כי מראש הטיעון הזה לא שווה כלום. דרוש זה סתם בלבולי מוח. דרוש זה ז'אנר שמיועד לבלבטים, שבמקום להגיד להם תהיו צדיקים, צריך להסביר להם שכתוב בפסוק שתהיו צדיקים. אז צריך להראות להם בפסוק שיוצא שתהיו צדיקים, ואז הם כולם מאושרים וממלאים את האולם בכנס לכבוד הצדקות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ויש דברי תורה נהדרים עם גמטריאות ופרפראות וכל מיני עניינים מהסוג הזה, וכולם יוצאים מאושרים חוץ מזה שהם לא למדו שם שום דבר. אין כלום. אז זה מה שנקרא דרוש. בדרך כלל, הלימודים של הגדה או תנ"ך הם בגדר דרוש. הם בגדר דרוש במובן הזה שהמסקנות הן כנראה נכונות, אבל הטיעונים, לפעמים הם טיעונים בסדר, אבל הטיעונים לא נבחנים ברצינות. כמו שאם המסקנה נכונה, מה אכפת לי מהטיעון? לא אומר שכל הטיעונים שם לא נכונים. אני אומר שאין דרישה מהטיעונים שם להיות נכונים. הדרישה היא צריך להיות מה בסופו של דבר המסקנה. אם זאת המסקנה, אז הכל בסדר. טוב, לפעמים התחושה שלי שגם אגדות חז"ל הם כאלה. זה בסך הכל אותם דרושים שאתם שומעים היום מהדרשנים בבתי הכנסת, שנאמרו לפני 2000 שנה. רק לפני 2000 שנה הם נכנסו לגמרא, ועכשיו אנחנו מתייחסים אליהם בחרדת קודש. והיום אתם כולכם יכולים לראות את השטויות שנאמרות בבתי כנסת על ידי, חלק על ידי רבנים גדולים מאוד, ולמדנים גדולים, ותלמידי חכמים גדולים, ופוסקים גדולים, וכשמגיעים למי שהודרו שהם מפטפטים את עצמם לדעת. ותחושה שלי, הרבה פעמים שאנחנו עומדים מול אגדות בגמרא, אולי זה אותו דבר, אני לא יודע. אני לא יודע, כי אין לי דרך לדעת למה הם באמת התכוונו, אבל אני לא בטוח שלא, בוא נגיד ככה. טוב, חזרנו חזרה. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שזה היה הוויכוח בין שני תלמידי רבי יצחק נפחא. עכשיו השאלה הייתה, אוקיי, אז מה הוא עשה בסוף? אז הוא מצא פתרון. הוא עשה להם דרשה מהפסוק הזה, כי תצא אש ומצא קוצים, הוא עשה להם דרוש אגדה ודרוש הלכה. נו, אז מה הרווחת? בסדר, אז עדיין הם היו אמורים להשתיק אותו, את הדרוש הלכה, זה לא ייתן לו להגיד, את הדרוש אגדה, זה לא ייתן לו להגיד. נדמה לי שמה שכתוב פה זה הדבר הבא. בעצם לא רק שזה שתי דרשות מאותו פסוק, זה לא שתי דרשות מאותו פסוק, זו דרשה אחת מאותו פסוק. שתי הדרשות האלה הן לא שתי דרשות, הן אחת. והדרשה הזאת אומרת אישו משום חיציו. מה זה אומר אישו משום חיציו? הרי אישו משום חיציו, יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. נכון? בפרק שני. למה? כי כשאתה יורה חץ, והורג מישהו, או מזיק למישהו. ברור לכולם, זה הזק ביד, הזק בידיים, זה כוחך, זה אדם המזיק, זה לא ממון המזיק, אף אחד לא מתייחס לחץ הזה כממוני שהלך והזיק. כי בכוח שלי העפתי את החץ והזקתי, זה שהשתמשתי בחץ או בפטיש, או מה שלא יהיה, זה אדם המזיק באופן ישיר. בלי שום בעיה, זה לא גרמה ולא שום דבר. ממון המזיק זה גרמה ברור. כשאני פותח את הדלת ויוצא השור מהאורווה והולך ומזיק. אני רק בגדר גרמה, זה ממון המזיק. יש לנו שני צדדים, אדם המזיק וממון המזיק. מה זה אש? אני מדליק את האש, והאש הולכת ושורפת. זה מצב ביניים. זה מצב ביניים, כי מצד אחד, זה לא ממש נזק בידיים שלי, אבל מצד שני, זה לא ממוני שהלך מיזיק. כן, יש לי איזושהי אחריות ישירה למה שקרה כאן. ולכן באמת נחלקים רבי יוחנן וריש לקיש, איך, לאיזה קטגוריה לסווג את זה, לממונו המזיק או לאדם המזיק? אז ריש לקיש אומר, אישו משום ממונו, אש זה כמו ממונו המזיק. רבי יוחנן אומר, אישו משום חיציו. אבל כשרבי יוחנן מנמק למה אישו משום חיציו, אז הוא מסביר, בגלל שעל אש אין בעלות, זה דבר שאין בו ממש. זאת אומרת, הנימוק הוא נימוק שאומר, אין לי קטגוריה להכניס את זה, זה לא נכנס לקטגוריה של ממונו. אם אילה, אין ברירה, אלא להגיד שזה כנראה אדם המזיק. וגם הוא מרגיש שזה לא לגמרי אדם המזיק. ולא בכדי, זה מחלוקת ראשונים, אבל חלק מהראשונים אומרים, אם אני הורג בן אדם על ידי אש, אני לא חייב כי רוצח. בתור מזיק, אז אני חייב כמו אדם המזיק. חייב בחמישה דברים, כמו אדם המזיק. אבל זה לא באמת ממש כוחי. למשל, אם אני ארצח עם אש, אני לא חייב מיתה. לפחות לחלק מהראשונים. כי ברור שגם לפי רבי יוחנן, שאישו משום חיציו, אש זה משהו שהוא בעיניים, זה לא ממש כוחו. זה הנקודה. עכשיו, מאיפה לומדים את זה? אז הגמרא פה מביאה על זה פסוק. אז כתוב, כי תצא אש ומצא קוצים, שלם ישלם המבעיר את הבערה. כך זה מסתיים. האש יוצאת, לבד, לא אני עשיתי אותה, לבד. אז מה זה נקרא שלם ישלם המבעיר? המבעיר זה, כנראה היה מישהו שהבעיר את זה, היא לא יצאה לבד. אומרת הגמרא, ללמד לך שאישו משום חיציו. מה זאת אומרת? למרות שהאש באמת יוצאת לבד. והרי היא הולכת עם הרוח, בניגוד לחץ, שהולך מכוחי שלי, אני מעיף את החץ בכוחי שלי. האש מתקדמת בגלל הרוח, לא בכוח שלי, לכן זה לא אותו דבר כמו חץ, אוקיי? אז למרות שהאש היא בעצם לא ממש כמו חץ, אלא יותר דומה לממונו, בכל זאת יש פה מבעיר, המבעיר נחשב כאילו שהוא אדם המזיק. כמו שהפרה הולכת ומזיקה, או השור הולך ומזיק, זה נחשב כאילו היה מעשה שלי, למרות שזה לא באמת מעשה שלי, זה מעשה של השור, אני רק גרם, אוקיי? אבל זה נחשב כאילו מעשה שלי. זה החידוש של אישו משום חיציו. אותו חידוש עצמו יש באגדתא, זה החידוש של השמייטה. אותו דבר עצמו יש חידוש באגדתא. מה אומרת האגדתא? הרי איך זה מתחיל? אני אשתף את זה שוב. כן, אחרי שהוא אומר, אני אגיד לכם מילתא דשאווה לתא ואחי, תצא אש ומצא קוצים, תצא מעצמה. אתה מתחיל, תצא מעצמה, שלם ושלם, מבעיר את הבערה. מה הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הצעתי אש בציון, אני עתיד לבנותה באש וכו'. אז לא הבנתי, למה הפתיח הזה תצא מעצמה? זה הרי לא נחוץ לדרשה הזאת. זה נחוץ לדרשה הבאה. בשמייטה כתוב, פתח הכתוב בנזקי ממונו, למה פתח בנזקי ממונו? כי אש יצא מעצמה. האש היא שלי עם המוני, שיצא ויזיק, וסיים בנזקי גופו, ושלם המבעיר את הבערה. אז יש פה מבעיר, יש פה אדם המזיק. אז פה אני מבין את המתח שהמראה עושה בין שני חלקי הפסוק. מצד אחד האש יוצאת מעצמה, מצד שני יש פה מבעיר. אבל הדרשה האגדית, למה צריך גם את המתח הזה, לא מצריך שם תפקיד. הקדוש ברוך הוא הציט את האש, והוא עתיד לבנותה, הוא אחראי לעניין, זה הכל. אז זה קשור מה זה קשור למתח הראשוני הזה שיצא, תצא מעצמה? נדמה לי שמה שעומד מאחורי זה, זה שאלה תיאולוגית, אני לא אכנס אליה כאן, אבל רק בקצרה, כדי להבין את ההקשר. השאלה היא מה שקורה בעולם, כן, הבהירו את בית המקדש, אני הצעתי אש בציון, הרי לא הקדוש ברוך הוא הצית אש בציון. נבוכדנצר עשה את זה. או טיטוס עשה את זה. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? האש יצא מעצמה. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אישום משום חיציו. למרות שהיא יצאה מעצמה, אני נחשב המבעיר, ולכן חובת התיקון, אני עתיד לבנותה, חובת התיקון כמו התשלום בנזקים היא עליי. השאלה התיאולוגית הזאת, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, עכשיו הוא מתנהל מכוח עצמו, בני אדם מקבלים החלטות, לפעמים הם מראים אחד לשני, מתאימים אחד לשני, אבל דברים קורים פה מכוח החלטות של בני אדם. יש אחריות לקדוש ברוך הוא על מה שקורה פה או לא? זאת שאלת אישה משום חיציו. זאת אותה שאלה. אתה יצרת האש. עכשיו לאש יש כוח, והיא עם הרוח או משהו כזה, הולכת ומזיקה. אתה שיצרת את האש, אתה אחראי או לא אחראי? הפסוק הזה מלמד שכן. אומרת הגמרא, אותו פסוק מלמד שלמרות שהקדוש ברוך הוא לא אחראי, אני, מי שעשה את השואה זה היטלר, לא הקדוש ברוך הוא. היטלר בחר ברע ורצח יהודים. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? האש יצא מעצמה. כן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכמובן גם אפשר לדבר הזה לקרות, אז הוא אומר לנו, האחריות היא עליי. למרות שלא אני עשיתי את זה, היטלר עשה את זה. אבל האחריות היא עליי, והיסוד הוא אישו משום חיציו. ולכן מה שרבי יצחק נפחא דורש פה, הוא אומר, הדרשה הזאת, זה לא שתי דרשות מאותו פסוק, זאת אותה דרשה עצמה, שיש לה היבט הלכתי והיבט אגדי, וזה אותו דבר עצמו. במקרה כזה, יכול להיות שזה באמת מרצה, גם את אותו אחד שרוצה רק דרשות הלכתיות. למה? כי אם אני צדקתי מה שאמרתי קודם, אז בעצם למה הוא לא רוצה דרשות אגדיות? כי אתה אומר שם וורטים ונשאר בחיים, אפשר היה להגיד גם את ההפך. אבל אם אני אומר, לא, הנה, יש לי פה דרשה הלכתית שאומרת את אותו דבר, ואת ההלכה הזאת אני פוסק הלכה למעשה. אני מתנהג כך. זה לא שאני אמרתי וורט ונשארתי בחיים, וכולם מחאו כפיים נזכה לראות בני. אלא אמרתי משהו ואני עומד מאחוריו, אני פוסק כך הלכה. זה אומר שבאמת היסוד הזה נמצא פה בפסוק. אם היסוד הזה באמת נמצא בפסוק, אז גם להשלכותיו האגדיות אני מוכן להתייחס ברצינות. אז זה כבר לא עבור, אז למדתי פה משהו חדש. שמישהו שהבהיר אש נחשב כמי שהצית את הבערה, והאחריות היא עליו. גם אם יש אחריות אגדית, כי בכל שהקדוש ברוך הוא על רוע שקורה בעולם, אבל זה אותו יסוד כמו אישו משום חיציו בהלכה. אם זה אותו יסוד עצמו, אז אתה מי שמתנגד לאגדת, אתה לא מתנגד. אין לו התנגדות עקרונית לאגדתה, הוא מתנגד לאגדתה רק בגלל שהוא לא נותן אמון במסקנות שמוציאים ממנה. אבל אם פה אתה מראה לי שגם המסקנה ההלכתית מקבילה לגמרי למסקנה האגדית, זאת אותה מסקנה, אז פה אין בעיה, הוא מוכן לקבל גם את הוורט האגדי, לא רק את הוורט ההלכתי. זה מזכיר לי, יש איזשהו סיפור על הרב עמיטל, והיה כידוע ניצול שואה, היה לו פגישה פעם עם אבא קובנר. אתם מכירים, אבא קובנר היה פרטיזן, משורר, אחרי זה איזה פוליטרוק בפלמ"ח, וכשהם נפגשו, אז הרב עמיטל נדמה לי סיפר על הפגישה הזאת, אז אבא קובנר אמר לרב עמיטל שהוא איבד את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא בשואה. והרב עמיטל ענה לו שהוא איבד את האמון שלו בבני אדם בשואה. וזה חילול, זאת הצרכה מאוד מעניינת, כי החילוני תולה את השואה בקדוש ברוך הוא, והרב תולה את השואה בבני אדם שעשו אותה. הייתם מצפים שזה יהפוך. אבל החילוני תולה את השואה בזה שהקדוש ברוך הוא הבעיר את הבעירה, אישו משום חיציו. והרב עמיטל אומר לו, אישו משום אמונו. זאת אומרת, מי שעשה את זה זה הנאצים, זה לא הקדוש ברוך הוא. יש להם בחירה חופשית, והם בעצם עשו את זה. אם הם שימשו מטה בידו של הקדוש ברוך הוא, אז מה יש לך לשפוט אותם ולהניש אותם? מה אתה רוצה? הם תומרנו על ידי הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו באים אליהם בטענות, אם אנחנו רואים בהם אחראים, או בכלל בבני אדם, רואים בהם אחראים לרוע שהם עושים, אז מה, למה שנתלה את זה בקדוש ברוך הוא? אז הם עצמם עושים את זה. רק מדין אישו משום חיציו. זאת אומרת, יש לו אחריות, כי הוא זה שנתן לנו את הכוח לעשות את כל הדברים האלה. אבל הוא כמובן ציפה מאיתנו לבחור בטוב, לא לבחור ברע. זה שמישהו החליט לבחור ברע ומרע לאחרים, זה הוא משתמש באש שהקדוש ברוך הוא הצית, הוא הרוח שלוקחת אותו למקום מזיק. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא אשם, הוא הדליק את האש. אתה בחרת לשרוף את הדברים. נכון, אבל יש אחריות על מי שהדליק את האש ולא מנע את הנזק. אם הוא לא שמר את האש שלו, יש עליו אחריות. עכשיו, למה הוא עשה את זה? כי חשוב לו לתת לאנשים בחירה. אם הוא לא היה נותן לאנשים לעשות רע, אז לא היה ערך גם לטוב שאנחנו עושים. כל פעם שהיינו בוחרים ברע, הקדוש ברוך הוא היה עוצר, ממילא כל מה שהיינו יכולים לעשות זה רק טוב, אין לנו בחירה אמיתית. לכן הקדוש ברוך הוא בכוונה פה לא שומר את האש שלו, זה לא שהוא התפספס לו, אבל מצד שני האחריות היא עליו, הוא ברא את האש, יצא פה נזק כתוצאה מהאש הזאת, הוא אומר האחריות היא עליי, יש לי סיבה טובה למה אני מאפשר את זה, אבל האחריות היא אחריות עליי. זה לקח עצום, לדעתי, בסוגיה הזאת, ודווקא במובן שזה, בגלל שזה בא יחד עם ההלכה, יש לי אמון שזה באמת מה שהסוגיה באה לומר, סוגיה אגדית. כאן אני מאמין למסקנה, שזה מסוגיה אגדית. וזו מסקנה מאוד מרחיקת לכת, צריך להבין. אנחנו כל כך רגילים לחפש, לא יודע מה, מישהו נפצע, נהרג בפיגוע. מיד מחפש למה זה היה מגיע לו, ומה הוא השם, והוא קדוש או לא קדוש, וכל הדברים, או השואה, או אסון כזה, או אסון אחר. מצדיקים את הדין, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אנחנו לא מבינים את דרכיו, אני לא מוטרד בכלל מהשאלות האלה. כי לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה, מילא אני לא צריך לחפש הסברים. מי שעשה את זה, זה הנהג הרשלן שדרס אותו בתאונת דרכים. הוא המפגע שבחר לעשות פיגוע ולהרוג בני אדם. הוא עשה את זה, לא הקדוש ברוך הוא. יש על הקדוש ברוך הוא אחריות, כמו שאומרת פה הגמרא, מדין מבעיר האש, אישו משום חיציו. אבל לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט שפלוני ימות, כי הוא, לא יודע מה, היה לו חשבון שפלוני צריך למות. לא, פלוני מת בגלל שמישהו החליט להרוג אותו. ולמישהו הוא הייתה בחירה חופשית. זה מה שאומר הרח בחגיגה בדף ה', הרח אומר שם, יש נספה בלא משפט, כגון אדם שהרג חברו. ואם ראובן מחליט להרוג את שמעון, אז זה ששמעון מת, זה לא אומר שהיה מגיע לו למות. זה לא אומר שיש חשבון בשמיים, שקיבלו את ההחלטה ששמעון עכשיו צריך למות, לא. אם זו תוצאה של פעולה בחירית של אדם אחר, זה יכול לקרות גם בלא משפט, גם בלי שהיה מגיע לו. כי לשמעון יש, או ראובן, מי זה היה כבר, אני לא זוכר, ראובן החליט להרוג את שמעון, לשמעון לא מגיע למות, אבל לראובן יש בחירה, ואם ראובן בחר להרוג אותו, הוא יכול להצליח. יכול גם אולי שלא להצליח, אבל הוא גם יכול להצליח. ולכן אין מה לחפש הסברים תיאולוגיים, למה משהו קרה למישהו. לא בגלל שאנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. אני מבין לגמרי, אין לי שום בעיה עם דרכיו של הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאנחנו לא מבינים, כי כשאנחנו אומרים אנחנו לא מבינים, אנחנו עדיין מניחים שזה מעשה שלו. רק אנחנו לא מבינים מה היה החשבון שלו. אני טוען, זה לא מעשה שלו. מי שעשה את זה, זה אותו אדם שבחר לעשות את הרע. הוא זה שעשה את זה. לכן מלוא האחריות היא עליו. זה שהקדוש ברוך הוא אחראי מדין אישו משום חיציו, זה גם נכון. הוא הבעיר את האש, הוא נתן לנו את הכוח לבחור בטוב או ברע. לכן יש לו אחריות על זה. אבל בסדר, זאת אחריות, אבל מי השם בזה, השם מי שעשה את זה. אני חושב שזה מה שכתוב פה בגמרא. אבל זה הכל סוגריים רק כדי להשלים את הפתיח. מה שרציתי רק להראות שהפתיח הזה בעצם מדבר על היחס בין הלכה לבין אגדה, ואיפה יש דרשות שלמרות שהן אגדיות, גם מתנגדי האגדה יקבלו אותן. את הדרשה הזאת אני מקבל. גם אני תיארתי לכם את יחסי ללימוד אגדה קודם. את הדרשה הזאת אני כן מקבל, את הפירוש הזה להגדה אני כן מקבל. שוב פעם, אני אהיה שקרן אם אני אגיד לכם שלא, שזה לא יתלבש אצלי על משהו שהסכמתי לו גם קודם. זאת אומרת, במובן הזה זה, לא, זה עדיין לא לימוד במובן המלא של המילה. טוב, אבל זה המצב. בואו נצא לכמה דקות הפסקה ואז ניכנס באמת לסוגיה שלנו. רק היה הפתיח. אז 5 דקות. טוב. אנחנו חוזרים, חברים?
כן, כמובן.
טוב, הגמרא בהמשך אחרי הפתיח שדיברנו עליו קודם אומרת ככה: ויתאווה דוד ויתאווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וגומר. מי קמי בא אלי? מה זאת אומרת מי קמי בא אלי? הגמרא מניחה שהשלושת הגיבורים האלה זה גיבורים במלחמתה של תורה, והמים שהם נשלחו להביא, זה תורה בעצם, או שאלה הלכתית אם תרצו, ובור בית לחם אשר בשער, הכוונה זה הזקנים שישבו בשער בית לחם, הסנהדרין. ודוד בעצם שולח את הגיבורים שלו לשאול שאלה את הסנהדרין מתוך כדי המלחמה. הפרשה הזאת אגב מופיעה גם בדברי הימים וגם במלכים.
שמואל בית.
בשמואל ב', סליחה, כן? ויש קצת סתירות ביניהם, במקום אחד זה סעורים, במקום אחד זה חיטים, הגמרא פה מתעסקת עם זה, אני לא אכנס לכל הפרטים פה. אז הסבר ראשון, אמר רבא, אמר רב נחמן, תמון באש כמי בא אלי, איקר רבי יהודה, איקר רבנן. כן? אז הוא שאל, מה ההלכה לגבי תמון באש? האם ההלכה היא כרבי יהודה או כרבנן? ופשטולה מיידה פשטולה. זה מאוד מעניין. מה זאת אומרת פשטולה מיידה פשטולה? מה פשטו? שאלה הכי מעניינת. אז מה ההלכה? לא יודע, גמרא לא אומרת. ואז הגמרא ממשיכה, אבונה אמר, קדישים דה סעורים דה ישראל אבו, דאבו מתמרי פלישתים בהו. זה מלחמה נגד הפלישתים, ובגדיש היו שם קדישי סעורים של יהודים, שהפלישתים היו מתחבאים בתוכם, ודוד, וכמי בא אלי, דוד שהתלבט, מהו להציל עצמו בממון חברו? האם הוא יכול לשרוף את הקדישים של הסעורים, כדי להילחם בפלישתים, כדי להציל את חייו במלחמה נגד הפלישתים, לצח את הפלישתים? זה בעצם הדילמה, האם מותר לך להקריב את ממון חברך, לשרוף את הסעורים האלה, כדי להציל את חייך? שלחו ליסור להציל עצמו בממון חברו. אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוכין בידו. מה הם אומרים לו בעצם? אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל מלך יש לו איזה פריבילגיה מיוחדת, הוא כן יכול לעשות את זה, אבל עקרונית התשובה היא אסור. זה בעצם הנושא שלנו. בהמשך יש עוד הצעות, מה בדיוק הוא שאל, כן, לרבנן ויתם אמר יעברו קדישים לסעורים לישראל וכולי, עוד הצעה, שאלה אם אפשר לגזול על מנת לשלם, ועוד. יש פה כל מיני הצעות נוספות, אבל זה אני פחות אכנס כרגע. עכשיו, העניין הזה שאסור להציל עצמו בממון חברו, על פניו נראה מאוד מוזר. כי זה בעצם אומר שהחיים שלי נמצאים בסכנה, ולי אסור להזיק את הממון של השני כדי להציל את חיי. או במילים אחרות, יש יארג ואל יעבור על איסור גזל או איסור מזיק, או משהו כזה. אני צריך למות ולא להזיק. זה עסק מאוד, מאוד מוזר. תוספות פה במקום, רואים מה הוא להציל עצמו בממון חברו, זה התוספות פה למטה, מה הוא להציל עצמו בממון חברו? היא באה אליי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. אומר התוספות, השאלה לא הייתה האם מותר לו להציל עצמו בממון חברו, אלא האם כשהוא, זה ודאי שמותר, השאלה אם כשהוא עושה את זה, הוא צריך לשלם, או שהוא לא צריך לשלם. זה כבר נשמע קצת יותר סביר. אז ברור שזה מותר, אין ירק בעל יעבור על איסור גזל או מזיק. השאלה האם אתה צריך לשלם או לא. כמובן שגם לזה יש מחירים, הפרשנות הזאת. זה לא פשט הגמרא, זה ברור. פשט הגמרא זה אם מותר להציל, לא אם צריך לשלם. זה דוחק בגמרא. אבל ברור מה הוביל את התוספות לפרש בצורה כל כך דחוקה. כי הוא אומר, אם מפרשים את הגמרא כפשוטה, אז יוצא שיש פה יערק ואל יעבור על גזל. לא מצאנו בשום מקום שיש ארבע עבירות חמורות, יש רק שלוש. לכל אחת מהשלוש גם יש מקור. על רצח, עבודה זהב וגילוי עריות, יש לכל אחד מהם מקור, בגזל אין לנו מקור, לא מחדשים דבר כזה בלי מקור. לכן אומר התוספות, אין ברירה, צריך לדחוק ולפרש את הגמרא לא כפשוטה. שהדיון הוא האם היה צריך לשלם או לא לשלם, ולא האם מותר לעשות את זה. אבל שימו לב, שזה בעצמו, יש לו מחיר פרשני מסוים מעבר לדוחק, בעצם הדוחק. כי מה היה הצד השני? שהוא לא צריך לשלם, נכון? כשאומרים, הדילמה הייתה האם מותר להציל עצמו או אסור להציל עצמו, בתרגום לפי תוספות, הדילמה האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. איך יכול להיות צד שהוא לא יהיה אפילו חייב לשלם? לא הבנתי. לקחת את הרכוש של פלוני כדי להינצל, הבנתי, מותר לך, זה פיקוח נפש, הכל בסדר. אבל למה אתה לא משלם לו? לא הבנתי, אתה איבדת את רכושו בשביל להציל את עצמך, אז לפחות תישא בנזק. למה שהוא יישא בנזק בשביל להציל את חייך? אז תבינו שהפירוש של תוספות לא רק שהוא דחוק בגמרא, אלא הדילמה הופכת להיות דילמה מאוד מוזרה. אתה יודע? המסקנה היא באמת שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו, כלומר, שהוא צריך לשלם, אבל עדיין היה פה צעד להתלבט, שאולי הוא אפילו לא צריך לשלם בכלל. וזה לא ברור, איך יכול להיות צעד כזה?
למה? הסברה מתקבלת, אתה מתיר לו להציל את עצמו, אז אתה תתיר לו, אבל הוא יהיה חייב לשלם.
ברור, מה זאת אומרת? למה? שאני חייב לשלם. אתה נמצא בסכנת נפשות. אז אני משתמש בממון שלך כדי להינצל. בסדר גמור, הבנתי, מותר לי. אבל ודאי שהנזק בסוף צריך להיות עליי, לא עליך. למה שאתה תשלם את התועלת שאני מרוויח?
אז באיזה מובן זה יותר? ואם סתם מזעקתי, אני גם חייב לשלם.
נכון, אבל אסור לך. מותר לך. זה רק דווקא מין על האיסור, לא לחיוב לשלם.
אז אני לא אעבור עליו בעצם.
נכון.
אבל בכל מקרה, מי שעובר עליו הזה הוא רק מתחייב בנזקים.
לא, לא, נכון, אז מה? עליו שניתן לתשלומים, אין עליו מלכות. בסדר, ועדיין, עברת עליו, השאלה אם מותר או אסור. רש"י, הגמרא, או לפני רש"י, הגמרא בסוף העמוד מביאה את המשך הפסוק, כתוב, והתייצב בתוך החלקה והיצילה. הוא הציל את זה, לא שרפו את הקדישים. מה עם היצילה? כן? אז מתחילים להסביר, לפי כל אחד מהפרשנויות, איך מפרשים את הפסוק הזה של והתייצב בתוך החלקה והיצילה. רש"י פה כותב והיצילה, רש"י האחרון בעמוד, שלא ישרפו, הוא הציל את הגדיש הזה שלא ישרפו אותו, למה? הועיל ואסור להציל את עצמו בממון חברו. זאת אומרת, דוד המלך בעצם היה מלך, והוא מותר היה לו לשרוף את הגדיש כדי לצורך המלחמה שלו, אבל הוא החמיר על עצמו לנהוג כמו עיקר הדין באדם פשוט, באדיוט, שמה? שאסור לך לשרוף גדיש של חברך כדי להינצל. ולכן הוא עמד שם על החלקה והציל אותה, לא נתן לחיילים שלו לשרוף אותה. כי אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. מדייקים פה כל הראשונים, או כמה ראשונים ואחרונים, שרש"י למד לא כמו תוספות. רש"י למד את הגמרא כפשוטה. אסור להציל עצמו בממון חברו, אין הכוונה שהוא חייב לשלם. אלא אסור לו לסוף את זה. לכן דוד המלך לא יתעקש שהם ישלמו, דוד המלך יתעקש שהם לא ישרפו. זה מחזיר אותנו חזרה לפירוש של הגמרא כפשוטה, לא כמו שתוספות הציע, נכון? זאת בעצם המשמעות של דברי רש"י. ושאני ממשיך, רק הערה שנוגעת לפתיח. איך הייתם מסווגים את הדרוש הזה, כבר אמרתי דרוש, אז כבר הסגרתי עמדה מסוימת, אבל איך הייתם מתייחסים לדרשה הזאת במונחי הפתיח שעשינו לפני ההפסקה?
איזה דרשה?
אה?
איזה דרשה של שער בית לחם, הפסוק הזה, מה
שהגמרא... כן, מה שדרשנו פה, שאסור לאדם להציע עצמו ממון חברו, פרט למלך וכו'.
אמרת שזה דרוש, אבל דווקא זה מרגיש פה פלפול. הסברה הזאת היא שאתה מגיע לזה שיש יערג ובל יעבור בגזל?
לא, לא הבנתי.
הסברה שאתה מגיע ליערג ובל יעבור בגזל?
כמו שהסברה לא נראית לך נכונה, בסדר, אולי לפי תוספות. לפי תוספות זה כן בסדר, נכון? אתה רק צריך שלם. לפי תוספות זה כן בסדר. רש"י, אבל גם הוא כשהוא לומד את הסברה הזאת, הוא עומד מאחוריה. אתה יכול לשאול על רש"י, שזה נשמע לא סביר, ולשאול למה הוא, איך הוא אומר דבר כזה, אבל רש"י לא מתייחס לזה כאיזה סברה מפולפלת באלמה. מבחינתו זאת מסקנת הסוגיה, אז זה לא פלפול. תראו, באופן הפשוט נדמה לי שמדובר פה בדרוש ממש, והפתיח הזה הוא פתיח שלא בא... לא בא להצדיק את מה שבא אחריו, אלא להעמיד אותו באיזה קונטקסט אולי אפילו קצת מפוקפק. כי אתה מבין שכשקוראים את הפרשה הזאת, אין לזה קשר לא לבית לחם ולא לסנהדרין, ולא להציל את עצמו מול חברו ולא שום דבר כזה. הוא עצה מים, שלח את הגיבורים להביא לו מים, וזה הכל, מה זה כל המשחקים הדרשניים האלה. אלא מה? הגמרא משתמשת בזה כדי ללמד אותנו איזשהו סוג של הלכה. מאיפה את ההלכה עצמה היא יודעת? אני שם את הראש שלי על זה שההלכה הזאת לא נלמדה מהפסוקים האלה. אל תגידו לי שאנשים מוצאים הלכות כל כך חמורות שנוגעות לדיני נפשות מאיזשהו דיוק דרשני בפסוקים שאין לו שום בסיס בפסוקים ואין לו שום... הוא לא קשור לפשט הפסוקים. אז מה, מאיפה זה יצא לך? אני כבר לא מדבר על זה שזה לא פסוקים של תורה אלא של נח. כן, שזה עוד יותר בעייתי כי... מנח בכלל לא לומדים הלכות דאורייתא. זה הלכות דאורייתא מה שמדובר כאן.
זה אפילו לא מהנביא, חלק מהכתובים.
לא שומע?
זה אפילו לא מהנביא, חלק מזה מהכתובים.
כן, אז השאלה היא מה, איך להתייחס, איך למיין את הדרשה הזאת, נדמה לי שזה בהחלט נכנס תחת הדרוש. וזה נדמה לי, אם מישהו היה אומר את הדרשה הזאת, התלמיד של רבי יצחק נפחא היה סותם לו את הפה מהר מאוד. זה שלא אוהב דרושים, כן? זה שעוצר את האגדתות ועוצר רק שמעתות, כן? טוב, זה אבל זה רק הערה. לענייננו זה לא חשוב, כי מבחינתי זאת הסברה ההלכתית שהגמרה אומרת. לא, אם היא למדה את זה מהפסוקים או שהפסוקים הם סתם אסמכתה, אז הפסוקים כנראה הם סתם אסמכתה. אבל תכל'ס זה מה שהגמרה אומרת. אני אומר, זה יותר קשה ממה שאמרתי כאן, כי אם זה היה סתם אסמכתה, אז מה זה כל הדיוק, ומה זה והתייצב בחלקת השדה, והיצילה, והשאלה אם זה היה של סעורים, או של חיטים, ושל ישראל, ושל פלישתים, ודיוקים בפרשה, לא נראה שזה אסמכתה, איכשהו נראה שהגמרא באמת לומדת את הפרשה באופן הזה. אז זה אני אומר, אני לא יודע, סימן שאלה, צריך עיון. זה, צריך לדעת, הקריאה הפשוטה של הגמרא, לא נראה שהגמרא מתייחס לזה כאסמכתה. אני רק אומר, אם אני הייתי צריך להתייחס לזה, זה נראה לי אסמכתה באלמה לגמרי. טוב, בכל אופן לענייננו, זה הדין שכתוב פה. אם זה ככה, אז יש לנו בעצם שני פירושים. פירוש של רש"י ופירוש של תוספות. הפירוש של רש"י מתיישב היטב עם פשט הגמרא. אסור לאדם להציע עצמו ממון חברו, אבל הוא מאוד קשה בסברה. בסברה ובקרא, כן, הוא מאוד קשה, כי מאיפה יצא לו, מאיפה יוצא לגמרא, לפי רש"י, שאיסור גזל הוא עבירה חמורה שיש יהרג ואל יעבור עליו. למה בכל מקום אומרים שלוש עבירות חמורות ולא ארבע? ומה המקור לזה שגזל הוא גם שם? ולכל עבירה חמורה כזאת יש מקור למה צריך למסור את הנפש. בגזל אין מקור. זה הקשיים על רש"י. הקשיים האלה הביאו את תוספות לפרש את הגמרא לא כפשוטה. שהדיון הוא רק בשאלה אם צריך לשלם או לא, אבל ברור שמותר להציל עצמו בממון חברו. הקושי שיש על תוספות זה א', שזה דחוק בגמרא, ב', שעולה פה צד בספק שהוא מאוד מוזר. אתה אפילו לא תצטרך לשלם על הממון שאותו, שבו השתמשת כדי להציל את עצמך. אבל עדיין, תוספות מיישב את כל הקשיים ההלכתיים על רש"י, אין באמת ארבע עבירות חמורות, וגזל הוא לא יהרג ועל יעבור, ולא צריך מקור, והכל בסדר. אוקיי? אז זה בעצם מה ש... אלה שתי האפשרויות. אתם יודעים שיש... מה?
רציתי לשאול, הרב אומר שהצד בסברה של תוספות הוא מאוד דחוק, שאתה תגיד שאתה לא תהיה חייב לשלם, אבל לכאורה, למה זה בעצם כל כך דחוק? אם פיקוח נפש דוחה דברים, אז למה שהוא לא ידחה חיוב ממונו?
דוחה את האיסור של גזל, אבל מה שאתה צריך לשלם זה לא בגלל האיסור.
אם פיקוח נפש יכול לדחות איסורי דאורייתא, לצורך העניין שבת, למה שהוא לא ידחה חיוב ממונות, שהוא גם
תמיד. ועדיין הוא השתמש בממון חמור.
מה שעניתי קודם אני אענה עוד פעם. זה לא קשור לשאלה אם הוא דוחה את האיסור, איסור לא תגזול נדחה. אבל מה שאתה צריך לשלם זה לא בגלל שעברת על איסור לא תגזול. התשלום הוא לא עונש על מעבר עליו. התשלום הוא מדין ממון יגבח, לקחת לי את הכסף. לא בגלל שאתה גזלן, לא בגלל העבירה. התשלום על גזל הוא לא עונש.
התשלום
על גזל הוא השבת ממון לבעליו.
לקחתי את הדבר הזה לצורך פיקוח נפש.
לא, לא הבנתי, אז מה? אז 100% אתה צדיק. עכשיו תביא את הכסף.
דיין הוא הפסיד את חברו.
אתה מניח שהתשלום הוא עונש על זה שעברת עליו שלא תגזול, אבל לא.
לפי הסברה הזאת יש לנו תביעה למדינה על זה שהיא משתמשת בכספים שלנו לצורך הצבא?
ברור. אלא מה, זה מותר לה בגלל שזה לצרכנו. זה הכל, מה זאת אומרת, ברור.
מה זה לצרכנו? היא לוקחת את הכסף שלי בסדר כדי להגן, אבל...
זהו. היא מתירה את זה לטובתך, אתה מינית אותה, אם אתה באמת לא היית ממנה אותה, אז יש לך תביעה ודאי, מה זאת אומרת, למה היא לוקחת לך? מה השאלה, ברור. כל מי שלוקח, אם קטן שלקח לך כסף, ילד קטן, הוא לא שייך באיסורים, אין עליו לא תגזול, הוא לא חייב באיסורים, יש לך תביעה כלפיו, הוא צריך להחזיר לך את הכסף, מה דעתך?
ודאי שכן.
ודאי שכן, למה? לא בגלל האיסור, כי הכסף הוא שלי, תביא אותו בחזרה. התשלום הלא תגזול הוא לא עונש עליו.
ואדם ימחר לעבד גם בנושא כזה? אני שהציל נפשו בממון חברו, ימחר לעבד?
לא יודע, מי אמר ש... לא יודע. אולי לא. אוקיי. אז אז אלה בעצם שני הפירושים בגמרא. יש, שמעתי פעם, שמעתי פעם מהרב, בשם הרב ליכטנשטיין, שהרש"י הזה זה תלמיד טועה כתב אותו, זאת אומרת, לא יכול להיות שרש"י כתב דבר כזה. זה כל כך מופרך היה בעיניו, שזה לא יכול להיות. אני רוצה להראות לכם שלא רק שרש"י כותב דבר הגיוני, אלא שיש עוד ראשונים שמצטרפים לרש"י במובן העקרוני. גם אם בשורה התחתונה הם חולקים עליו, במובן העקרוני, יש עוד ראשונים שהולכים בכיוון של רש"י. ואחרי זה אני גם אסביר מה, למה רש"י הוא הגיוני, בעיניי לפחות. כן, הרשב"א למשל בחיבושים כותב, פרש בתוספות דקמיבאי אלה אם חייב לשלם. בחיבושים פה על הגמרא, מהו להציל עצמו ממון חברו, פרש בתוספות, דקמיבאי אלה אם חייב לשלם. ונראה שפשוט להם שיכול להציל על מנת לשלם, ושלא מידת הבעלים. כן, זה ברור שהוא יכול להציל. עכשיו, זה פה אני מעיר הערה על מה עושים כשיש דוחק בלשון מול דוחק בסברה. מקובל ככה בישיבות, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. אני שמעתי את זה פעם בשם החזוניש. לא יודע אם הוא כותב את זה באיזה מקום, אבל פעם שמעתי את זה בשמו. מצאתי בספר מנוחת אהבה של הרב משה לוי, הוא מביא את זה מהבית יוסף. בית יוסף ביורה דעה בתחילת סימן ריש כף חת, כותב ככה, אף על פי שפשט הלשון מורה על פירוש הריבש, כיוון שהעניין אינו מתיישב לפירושו, מוטב לדחוק הלשון ולכוונו עם העניין. לשון הירושלמי משונה לפעמים, וכל שכן בדבר פשוט שהוא סומך על המבין. בירושלמי עוד יותר קל לעשות את זה, כי הלשון שלו משונה. שם ודאי עדיף לדחוק בלשון מאשר בסברה. הוא אומר, גם בבבלי או בכל מקום, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. זה הערה מעניינת, אז תוספות בעצם זה מה שהוא עושה. הוא דוחק את לשון הגמרא כדי לא להידחק בסברה. כמובן, הכלל הזה, לראות את הכלל הזה כאיזשהו כלל מחייב, זה לא רציני. השאלה היא כמה זה דחוק בלשון, מול כמה זה דחוק בסברה, אף פעם אתה לא יכול לדעת איפה בדיוק עובר הקו, כי זה לא שאלה של דוחק לשון מול דוחק סברה, אלא כמה דוחק לשון מול כמה דוחק סברה. איך אתה מודד את הכמויות של הדוחק, את עוצמת הדוחק, כל אחד מהתפיסות שלו. אבל עקרונית, זה כן פותח פתח להגיד שלא, הלשון היא לא המרכיב הפרשני היחידי שיש. צריך גם להתחשב בסברה. במובן הזה אני לא רואה זה ככלל, אלא כעיקרון מנחה. עיקרון שאומר שכשאתה ניגש לגמרא, לפעמים אפילו אם אתה דוחק אותה בלשון, אם זה מתיישב משמעותית יותר טוב בסברה, אז זה גם בסדר. אוקיי?
לפי מה שהרב אמר, תוספות דחוק גם בסברה.
אז אני אומר, יש בו איזשהו דוחק בסברה, אבל מצד שני, אין להשוות את זה לדוחק של רש. לא, אמרתי, כל אחד במסגרת שלו. לא בטוח, יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד, רשי, בין הרשי, הדוחק של תוספות היה יותר קשה. או לפחות ביחד עם הדוחק בלשון. ולכן הוא בחר באופציה שלו, ועדיין הוא כמובן צריך להסביר את האופציה שלו. איך העסק הזה מתיישב. אז בואו נראה רגע את הרשב"א בתשובה, חלק ד' בסימן י"ז. הוא ממשיך את דבריו בחידושים, הוא אומר ככה, שאלת במה שכתבתי אני בפרק הכונס צון לדיר, על הידי בא אלו אתה מהו להציל עצמו ממון חברו, שאני כתבתי שם בשם התוספות, וכמיבאי עליהם חייב לשלם, וכתבתי עוד, ונראה שפשוט ביניהם שיכול על מנת לשלם, ושלא מידת הבעלים. זה ממש ציטוט מדבריו בחידושים שקראנו עכשיו. ואתה קשי עליך, אני חושב הרשב"א מצטט את הקושייה שהגיעה אליו, אם כן, למה שלחו לו אסור? לשלחו לי, מותר להציל על מנת. כן, אז למה אמרו לו אסור להציל? הפוך, היו צריך להגיד לו, מותר להציל, רק צריך לשלם. מותר להציל על מנת לשלם. ועוד, בעדיה אמרו שם, אף על פי שמשלם, נקרא רשע. במשך הגמרא רואים, שגם אם הבן אדם שהציל משלם על זה, הוא נקרא רשע. שזה ממש הפוך ממה שכותב התוספות. התוספות אומר שמותר לו לעשות את זה, אבל הוא צריך לשלם. הוא, לא, הוא ודאי לא נקרא רשע. את מזכיר לי את הדיון על... דיון על... אני מפסיק כל פעם כשאני מתחיל לדבר, כי אני רוצה לראות אתכם. אתם יודעים, יש חקירה בפוסקים, אם שבת הותרה אצל פיקוח נפש או דחויה אצל פיקוח נפש. כמו בתומה בציבור, בגמרא יש מחלוקת, אז הם מיישמים את זה על שבת ופיקוח נפש. ואני מעודי לא הבנתי את החקירה הזאת, לדעתי אין לה שום נפקמינה, זה להגיד אותו דבר במילים שונות. מה הנפקמינה בין אם שבת הותרה או שבת דחויה? בדרך כלל מביאים נפקמינות בשאלה, האם אתה יכול לעשות דברים באופן שהוא, גם אם יכולת לחלל שבת באופן קל יותר, אתה לא צריך. אתה יכול לחלל שבת גם באופן החמור. או שאתה יכול לחלל שבת במקום שבו זה לא נצרך ממש להצלת הנפש של האחר, או כל דברים כאלה. בעיניי זה לא נפקמינה. כי גם מי שאומר ששבת הותרה, היא הותרה כאשר הדבר נצרך. ואם הדבר לא נצרך, אז למה להתיר? זה שיש פה חולה, אז עכשיו התבטלה השבת מהעולם. אם אתה עושה משהו באופן שלא היית צריך אותו להצלת החיים, אז זה אומר שאתה לא עושה אותו בשביל להצלת חיים, את זה לא התירו. אז מה ההבדל בין הותרה ודחויה? אין שום הבדל. פעם מישהו רצה להגיד לי, או אני חשבתי, לא זוכר כבר, שיש הבדל אולי לגבי עשיית תשובה. אם זה דחויה, אז סוף סוף עשית עבירה, נכון, היית צריך, אבל עשית עבירה, באונס. ובהותרה, לא עשית בכלל עבירה, לא חיללת השבת, השבת הותרה. אז זה כמובן גם לא יכול להיות. כן, השאלה שלי, במסגרת עשיית התשובה, חלק מתהליכי התשובה זה קבלה לעתיד. תקבל על עצמך שלעולם לא תשוב לזה החטא לעולם. עכשיו, מה תעשה פה עם התשובה הזאת? תגיד לעולם, כשיהיה לי פיקוח נפש בשבתות הלאה, אני לא אחלל שבת. אני אשאיר את הבני אדם למות. מה פתאום לעשות תשובה על משהו שהוא חובה הלכתית שמוטלת עליה, שאני חייב לעשות אותה? לא שמותר לי, לא שנאנסתי, אני חייב, אני לא הייתי אנוס בכלל, יכולתי להישאר שם ולשרוק שיר עליז כאשר אני רואה אותו נופח את נשמתו. אבל התורה דורשת ממני להתערב ולחלל שבת. אז אני צריך לעשות תשובה, שיעשה תשובה הקדוש ברוך הוא על זה, לא אני. הוא עשה את הסיטואציה והוא ציווה אותי לחלל שבת כדי להציל חיים. אין לזה שום נפקמינה, בסדר? למה נזכרתי בזה? כי גם אצלנו, הנקודה היא, אתה יכול להגיד, האם יש האיסור של גזל דחוי או מותר בפני פיקוח נפש? אבל זה סתם מילים. הרי ברור שאני צריך לשרוף את הגדיש כדי להציל נפשות, שלי או של אחרים. אם זה מותר, אז גם צריך. כי אחרת אני סתם מאבד נפש, אוקיי? אז מה עכשיו אני אמור לעשות? לעשות תשובה על זה? מה נפקא מינה אם זהות רעות חויה? עברתי איסור גזל, אבל באופן שהייתי חייב לעבור אותו על פי ההלכה. אז לא עברתי איסור. אין לזה מילים, זה לא רלוונטי. אוקיי, אני חוזר לרשב"א. רשב"א בהמשך התשובה, עד כאן זה היה השאלה. תשובה, מה שכתבתי נראה לי שהוא פשוט. בקרוב אני לומר שלא הייתי בכך צריך לכותבו מרוב פשיטותו, שהרי אין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, אלא אותן ג' המנויות. כאן הוא מוסיף הסבר למה תוספות נזקק לפירוש הדחוק הזה, וגם הוא מצטרף אליו. כי האלטרנטיבה היא גרועה יותר, כן? יש פה עבירת יארג ואל יעבור רביעית, גזל. הגע עצמך, אומר הרשב"א, מי שהיה במדבר הוא מת בצמה, הוא מצא קיתון מים של חברו, ימות ואל ישתה ואפילו על מנת לשלם? כן, בעצם מה יוצא לפי רש"י? שאם אני הולך במדבר, עומד למות בצמה, מצאתי קיתון מים של מישהו, לא קיתון של מישהו שנמצא איתי, זה הדיון של בן פתורה. אני מדבר, לא, אני מצאתי שם קיתון מים של מישהו, עם סימנים, אני יכול להכריז עליו ואני אמצא את הבעלים שלו. האם מותר לי לשתות כדי לא למות? לכאורה לפי רש"י יוצא, לא, אסור לי, אני צריך למות ולא לשתות. אפילו אם אני מתכוון לשלם, אסור. אומר הרשב"א, ואיך נקרא זה גזלן, והבעלים חייבים ליתן לו חינם ולהחיותו. הרי במצב כזה, אם הבעלים היה פה, הוא ודאי היה צריך לתת לי את נוד המים שלו, כדי להציל את חיי, נכון? אז אם הוא היה חייב לתת לי את נוד המים, איך ייתכן שכשאני לוקח את נוד המים אני גזלן? הרי הבעלים בעצמו היה חייב לתת לי את זה. עד שהיה בן פתורה דורש במסכת מציאה, ושניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיתון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, מוטב שישתו שניהם וימותו, בעל יראה אחד במיטת חברו. אז בן פתורה אומר, אפילו אם אני עצמי הולך למות, עדיין חצי מהמים אני צריך לתת לשני, אני חייב לתת לו, כדי להציל את החיי שעה שלו לפחות קצת. אבל כמובן אין הלכה כמותו, אנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא, אבל הוא ממשיך. ועל כורכך לא פליג רבי עקיבא, אלא משום דכתיב וחי אחי חיימך, חייך קודמים לחיי חברך. רבי עקיבא שחולק עליו אומר, מה פתאום, אני צריך לשתות ולא אתן לו את חצי מענות. למה? כי חיי קודמים לחייו. אבל במקום שאני לא צריך את הנוד בשביל חיי, אני נמצא בבית במסגן. הנוד שלי נמצא שם במדבר, והבן אדם שם במדבר מצא אותו. שם ברור שאני חייב לתת לו את נוד המים, לזה יסכים גם רבי עקיבא. השלו במקום חיותו, אם אני לא צריך את זה כדי לחיות, חייב, אז ודאי שאני חייב לתת. ואם כן, איזה גזל יש כאן, עד שנאמר בו אף על פי שגזלה משלם רשע הוא, אלא ודאי להציל עצמו על מנת לשלם, פשיטה. בסדר? מה אומר הרשב"א? אומר הרשב"א, אם בעל הרכוש, הסעורים, היה צריך לתת לי את הסעורים כדי להציל את חיי, כמו בעל המים שם במקרה של המדבר, אז לא ייתכן לקרוא לי שאני לוקח את הסעורים האלה גזלן. לכן ברור שאין פה גזל. שימו לב, זה הנמקה מעניינת ביותר, כי הרשב"א טוען שאין פה איסור גזל. משמע מדבריו שאם היה איסור גזל, אז היה אסור לעבור עליו. נכון? כמו רשי. הוא רק חולק על רשי, הוא טוען, במצב כזה אין איסור גזל, כי הרי הבעלים עצמו חייב לתת לי את הרכוש שלו כדי להציל אותי. אז איך שייך לדבר פה על איסור גזל? אבל לו יצויר שהיה פה איסור גזל, אז הרשב"א בעצם מצטרף לרשי, איסור גזל לא נדחה בפני פיקוח נפש. זה א'. מה רשי יגיד? איך רשי יענה להוכחת הרשב"א? מכיתון מים וכו', כן, שאני ודאי חייב לתת לו את המים.
שהוא לא מתקיים.
לגבי המסקנה הראשונה שהרב, המסקנה שהרב אמר, איך, אני לא בטוח שאפשר להסיק את זה, הוא, אפשר לראות רגע עוד פעם את המסך של הרשב"א?
כן.
הוא אומר, ואם כן איזה גזל יש כאן, עד שנאמר בו אף על פי שגזלה משלם רשע הוא, אלא ודאי להציל עצמו על מנת לשלם פשיטה.
עוד פעם אחר... גזלן, הרי בעל הרכוש צריך בעצמו לתת לי את זה. אז איך יכול להיות שאני גזלן?
ומה הרב מסיק מזה?
שהוא טורח לציין שאין פה איסור גזל. משמע שאם היה פה איסור גזל, מה יכול להגיד פשוט מאוד? אין פה, יש פה איסור גזל, אבל הוא נדחה בפני פיקוח נפש.
אוקיי, בסדר.
נראה שאם היה איסור גזל, אז הוא מסכים לרשי שהוא לא נדחה. רק הוא טוען שאין פה איסור גזל. עוד פעם, בהתחלת דבריו לא משמע ככה. כי בהתחלת דבריו הרי הוא אומר שאיסור גזל הוא לא אחת מהעבירות החמורות.
זהו. זה מה שקשה, כן.
אבל בהנמקה שלו כן נראה ככה. עכשיו אני אגיד יותר מזה. ההנמקה שלו היא הנמקה קשה ביותר, ולא הגיונית בעליל. למה? כי זה שאני חייב לתת למישהו את המים, זה לא אומר שלא הוא מותר לקחת ממני. אני, יש עליי מצוות צדקה. האם מותר לעני להיכנס אליי הביתה ולקחת לי כסף? הוא יגיד לי, במקום אחר אתה חייב לתת לי צדקה, אז אני כבר לוקח. מה פתאום אני גזלן? הרי אתה עצמך היית חייב לתת לי את זה. זה ממש הנימוק של הרשב"א, לא?
לא, זה יותר נשמע כמו אדם שעושה דין לעצמו, כי מצוות צדקה, כמו שמעת, זה לא מצווה לאדם לתת לעני.
זה כמו אותו דבר. זה מצווה עליי להציל אותו, אבל בגלל זה זה הופך לשייך לו? מה זה קשור? זה צדקה, זה כמו צדקה. אני צריך לעשות איתו גמילות חסד ולהציל את חייו. האם זה אומר שהממון שלי שייך לו? אני חייב לו את זה, הוא יכול לתבוע אותי בבית דין? מה פתאום? יש עליי מצווה לעשות את זה. מצווה של יורה דעה, לא שכו של משפט.
כן.
איזה מין נימוק זה של הרשב"א? זה נימוק ממש מוזר. אני חושב שזאת הסיבה, שזה בדיוק מה שרשי יענה לו. רשי יענה לו, מה אתה רוצה? זה ברור שכל אחד חייב לתת. אבל זה שהוא חייב לתת לא אומר שלך מותר לקחת. עכשיו, אם הוא נותן, אז כמובן שתיקח. אם אתה מעריך שהוא מסכים, גם בסדר, אין בעיה. אבל אם הוא עומד פה וצועק, אני לא מסכים, הרי זה הנפקא מינה. האם מותר לך בכל זאת לקחת? רשי אומר, מה פתאום? כמו שלעני אסור לקחת כסף מהבעל הבית.
ואז הוא מגיע למסקנה שגזל לא דוחה פיקוח נפש.
בדיוק. לכן, לא, לכן הוא אומר, הראייה של הרשב"א נופלת. עדיין אפשר היה להגיד, יש פה גזל. השאלה היא האם גזל דוחה פיקוח נפש או לא, את זה הוא צריך להסביר. אבל מה שהרשב"א טען שבכלל אין פה גזל, זה לא נכון. יותר מזה. עכשיו אני חוזר לרשב"א, זה מין פינג פונג כזה. אם באמת הנימוק הזה הוא כל כך חלש, אז למה הרשב"א משתמש בו? הרי הוא לא באמת צריך אותו. הרי האמת היא שיש פה גזל. אז תגיד פשוט, אני חולק על רשי, שגזל נדחה בפני פיקוח נפש, זה הכל. למה אתה צריך להמציא לי תירוצים דחוקים כדי להסביר שאין פה גזל בכלל? זה מחזק עוד יותר את ההערה שהערתי לדורון קודם, שמהרשב"א פה משתמע שאם היה פה איסור גזל זה לא היה נדחה. ולכן אין לו ברירה, הוא חייב איכשהו להסביר שאין פה איסור גזל. למרות שבתחילת דבריו משתמע שכן, איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש, אבל מההנמקה פה, במיוחד לאור חולשתה של ההנמקה הזאת, נראה שהוא כנראה חייב להסביר שאין פה גזל, כי אם היה פה גזל, אז זה לא היה נדחה. הוא כנראה מבין שהחובה לתת את הממון שלי להציל את חברי, זה התורה איכשהו מפקירה את הממון שלי לצורך העניין הזה. זה לא מצווה עליי לתת את הממון. הממון הזה עומד מופקר פה כדי להציל את השני. זה חידוש מאוד מאוד גדול בעיניי. ובמיוחד שלא צריך אותו, אז בשביל מה להגיד אותו? לכן אני חושד שלפי הרשב"א כן צריך אותו. ואם זה כך, אז הוא אומר שיש עוד ראשונים, ואגב זה לא רק הרשב"א, שמצטרפים לרש"י ברמה העקרונית, שאם יש איסור גזל הוא לא נדחה בפני פיקוח נפש. הם רק טוענים שאין פה איסור גזל. ואם ככה, אז גם עליהם חוזרת השאלה, מה פתאום איסור גזל דוחה פיקוח נפש? מה המקור לזה? למה לא מונים את זה בין שלושת העבירות החמורות? אוקיי? טוב. נעצור כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול? אז...
יש לי שאלה, שלחתי אותה קודם בצ'אט, אבל זה מאוד מאוד בדוחק בלשון, אבל מצד הסברה זה יסתדר ועיני על כל הקושיות. למה לא מיישבים את הגמרא הזאת שלא מדובר פה בהצלת אדם עצמו, אלא להציל ממון עצמו וממון חברו?
כי לא על זה דובר, זה היה מלחמה של דוד המלך. פשוט קוראים את הפרשה שם. דוד המלך היה במלחמה מול הפלישתים, הפלישתים הסתתרו מתחת לסעורים. אז השריפה הייתה חלק מהמלחמה נגד הפלישתים, זה לא היה כדי להציל ממון.
אוקיי.
אוקיי. אז נעצור כאן, להתראות.